מכמה וכמה בחינות, פרק י' בתהילים הוא המשך של פרק ט'. גם הבחינות החיצוניות, הסיום של פרק י' יש לו קשר לפרק ט', גם ההשלמה, אמרנו שכאן מסתיים הפרק להרוץ אנוש מן הארץ, וכאן למען ידוגו עם אנוש שם הסלע. ראינו שפרק ט' יש לו מבנה של חלק מאותיות א' ב', והשלמתם של האותיות וחלקם החסרות הם בפרק י'. יש גם קצת ראיות מהראשונים שראו את זה כחטיבה אחת. גם מבחינת התוכן, התפילה להינצל מרשעים, ועכשיו אנחנו מדברים מי מהרשעים האלה וכו', גם זה מאחד אותו עם הדבר הזה. גם הפסוק האחרון בפרק, או הפסוק שלפני האחרון, בפרק י', יש בו הדגשה נמרצת של האות ת', שהיא מופיעה שלוש פעמים, תאוות עניים, ענבים, תכין ליבם תקשיב, תף, תף, תף. ראינו גם לדוגמה שפרק למדלת בתהילים, שגם הוא אברכה את השם בכל עת, שגם הוא פותח באלף ומסתיים בתף משולשת, תמוטט רשע רעה. זאת אומרת, אלה היו כנראה פטנטים ספרותיים שהם כמובן לא היו רק לשם תפארת הספרות, אלא כמו שהסברנו, דבר שנמצא במקורות קדומים, שאמירת השירים על הדוכן על ידי הלוויים הייתה בהתייחסות גם לאנשים שנמצאים בעזרה, לעורר אותם, לעודד אותם, לחזק אותם בתפילותיהם, בכוונותיהם, וכנראה שהמורכבות המוזיקלית הייתה גם תלויה בהתאם לזה. עברו אלפי שנים ואנחנו לא יכולים לעקוב אחרי זה, אבל יכול להיות שאות מסוימת או הדגשתה של אות מסוימת מביאה לידי ביטוי את היסודות המוזיקליים האלה. על כל פנים, התף המסיימת תכין ליבם תקשיב אוזניך, היא הביאה את הגמרא בברכות למד א' בראש פרק חמישי על בעיות הכוונה הגדולות בתפילה. גם מהבחינה הלשונית, השורש קון, חף ואבנון, נגזר ממנו גם הכנה וגם כוונה. זה פשט דברי חז"ל, שהגמרא אומרת, תכין ליבם תקשיב אוזניך, ורש"י יוסיף, אם תכין ליבם אז תקשיב אוזניך. אז קודם כל יש פה איזה דבר שצריך אותו טיפ טיפה ללטש. תכין ליבם, אם היה כתוב תכינו לבבכם תקשיב אוזניך, אז דרשת רש"י הייתה חלקה בלי בעיות. תכין ליבם זו גם פנייה אל הקדוש ברוך הוא, תקשיב אוזניך זו נניח תקווה, ציפייה, איחולים, שמה שאני אשטח לפני הקדוש ברוך הוא יקשיב. אז היה צריך להיות עוד אם אני אכין ליבי. אם כתוב תכין ליבם, אז גם ההכנה וגם הכוונה וגם ההכשרה, גם היא עצמה זקוקה לסייעת הדשמיה, ואתה מתפלל שתזכה לה, ואם תזכה לה אז תזכה לסייעת הדשמיה נוספת, ואז תקשיב אוזניך. על כל פנים, התכין ליבם הזה, איך מתכוננים? איך מכינים? בכלל, בעיית ההכנה היא סוגיה שכשאתה מתחיל לבדוק אותה, אתה מגלה שבהרבה הרבה נקודות ובהרבה גוונים, בזמנים שונים, במועדים שונים, באים לידי ביטוי, הן בדברי הראשונים והן בדברי האחרונים, המשקל המיוחד שיש להכנה. והאמת היא שיש פה איזה פרדוקס. עצם ההגדרה של הכנה זה מניח שזה לא המטרה הסופית, כי אתה מתכונן למשהו. ברגע שאתה מגיע למשהו, אז מה שעשית כפעולת הכנה הופך להיות תפעילה. זה כאין כלי, כאין הכשרה, משהו שמוביל אותך אל המטרה. ברגע שאתה נמצא כבר במטרה, אז כל מה ששימש אותך עד עכשיו אין לו שום טעם. והנה מתברר שכאמור באמת בצורה שכאילו מכילה את הסתירה הפנימית הפרדוקסליזה הזאת, שיש לעתים קרובות שיש בדברי חז"ל עולה מתוכם שבאמת ההכנה גדולה מן המטרה, מן המעשה. הדברים האלה שבהשקפה ראשונה נראים מאוד תמוהים ומוזרים, כשמתחילים לבדוק אותם גם שפע המקורות מראה שאכן זה ככה. זה נפתח ברתבה, הרתבה בפסחים זין. שם הסוגיה היא על ברכת המצוות. אז אנחנו יודעים הכלל שלנו שעובר לעשייתה, עשית את המעשה, עשית את המעשה, הברכה כבר לא תתפוס בה. הברכה נתפסת כהקדמה, כהכנה לדבר הזה. כשיש לנו בעיות, לדוגמה בהדלקת נר של שבת, אז כולם מכירים את ה פטנט של כיסוי העיניים בשביל להתגבר על הקושי הזה. אז כתוב ברתבה כי הברכות מעבודת הנפש, וראוי להקדים עבודת הנפש למעשה שהיא עבודת הגוף. אז הרתבה הניח פה יסוד, וביסוד הזה נפתח הפתח להבנת הדבר שנראה תמוה בהשקפה ראשונה. מעשה המצווה כל עניינו בעשייה גופנית, והיא תפארתו, והיא המכוון שבעולם המעשה אתה אכן בונה, בעולם המעשה אתה עושה דברים, ואתה מכניס את הקדוש ברוך הוא גם למטבח, ואתה מכניס אותו לכל המקומות שאולי אצילי רוח במרכאות יגידו מה לקדוש ברוך הוא כאן, ואנחנו אומרים שהיא תפארתנו ששם הקדוש ברוך הוא נמצא. כשיוסף אומר לאשת פוטיפר איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים, אז הוא הכניס לגויה הזאת פעם ראשונה שאין שטח שהאלוהים אין לו מעורבות בו, היא לא הבינה מה הוא מדבר. אז זה המעשה שהיא עבודת הגוף. הברכה היא עבודת הנפש, וכשאתה מדבר על סדרי עדיפויות בין הנפש לבין הגוף, בין האצילי הרוחני לבין המעשה, ברור שזכות הקדימה היא לעבודת הנפש. לכן כך הסביר הרתבה את היסודות הללו. כך גם כתב החתם סופר על אותה גמרא בפסחים, הוא הביא את זה בשם הכוזרי: טעם הברכה שתהיה הכנה לעשיית המצווה וקבלת הקדושה ההיא. זאת אומרת, כל המנגנון הגדול של ענייני ברכות יסודם בהכנה אל המצווה. והחתם סופר צרף לזה גם שהוסיפו המקובלים לומר הריני מזמן את פי להודות, ולא מה טיבה של הפנייה הזאת אל עצמי, הפנייה הזאת, אני הולך לעשות דבר, אז אני מזמן את עצמי שזה לא יהיה בדרך הרעי, שזה לא יהיה בדרך הקראי, אני מודע לתהליכים שאני עומד עכשיו לעשות. המודע זה פונקציה של ההגות, של הפנים, ולעשות אני עושה מעשה. אז אני מזמן את עצמי בצורה עיונית פנימית אל עשייה גופנית ממשית. כך כתב גם השפת אמת בפרשת ויקרא בתף רשמם ב', זה עניין עובר לעשייתם שכוח הברכה למעלה מגוף המעשה. וממילא אם אתה מניח את זה, אז הוא הוסיף פעם נוספת, במעשה המצווה שייך פניות ותערובות, כי המעשה מעצם הגדרתו הוא בעולם החומר, אבל ידי התשובה מדבקים בשורש המצווה. אז הוא צירף מומנט נוסף שלפני העשייה. וכאמור הדבר הזה הולך ומתבטא בהרבה מקומות. למשל בקדושת לוי בפרשת וייצא כתוב כך: אנוכי האל בית אל, יש בכוסף מעלה יתרה, בגעגועים, בציפייה, כי במעשה אינו אלא מה שעושה. דרך למשל תפילין, מניח אז אין בידו אלא מצוות תפילין, אבל הכוסף וההתלהבות שיש לו למצווה כדי לעשות נחת רוח לבורא, הוא כולל כל המצוות, וזאת כפנת הפסוק כל המצווה אשר אנוכי מצווך. אפילו מצוות שאין נוהגים בזמן זה אתה יכול לקיים באופן שאתה תצפה להם, שהוא יושב ומשתוקק על המצווה מתי תבוא. ומחמת הכוסף וההתלהבות והכנת המחשבה לזה יעקב אבינו, אנוכי האל בטל, חוץ ממקל מה היה לו? אבל היה לו הכנה למצווה. ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי האל בטל, על ידי הכנה למצווה עשית לי בית. בצורה כזאת יש דוגמאות למכביר, רק מעט מעט כדוגמאות של המשקל שיש למעשים האלה. מחצית השגל, מחצית השגל מצווה שצריכים לתת אותה ונותנים כסף, מגש מייס. חודש ימים, א' באדר משמיעים על השקלים, חודש ימים, מה משמיעים? רבו ישי, תדעו לכם שתכינו את הכסף. אז יש מקום שהיה צריך להיות כלבון, לא השיגו את המטבע, אז שוב הכנות טכניות. אז כתוב בשפת אמת, נתנו חודש זמן להכנת הנדבה להיות כאין המכוון השקל, רק הרצון ונדיבות הלב. לכן הכנת המצווה חביב יותר מהעיקר, הנדבה והרצון עולה יותר מגוף העשייה. עשית עשית, אבל הכנה, כך גם התז שאל, התור מביא בראש הלכות סוכה, ראשון לכם לחשבון אבונות. באש נזכו לכפרת אבונות ביום הכיפורים, אז יום ראשון של מוחת יום הכיפורים כולו נקי, ולקחתם לכם ביום הראשון, ביום הראשון לחשבון אבונות. מה יש? שהקדוש ברוך הוא מתחיל לספור את החטאים רק מאלף בסוכות. ארבע ימים הללו הם ככה מן בקשיש כזה. אז זה כתוב. אבל אומר התז, אני לא מבין, אין מצווה ממשית בארבעת הימים הללו. אנשים בעלי מדרגה נמצאים בהי, הם הולכים בכוח אי האכילה של יום הכיפורים, אבל עושים מצווה באלף דסוכות, יושבים בסוכה, נוטלים לולב, זה ראשון לחשבון עוונות. אז התז שאל משל, אמר שפת אמת, אין הדבר החוק שיש כוח והצלה יותר בהכנת המצווה מגוף קיום המצווה, כי עשיית המצווה הוא רק לשעה והכנה היא לעולם. זאת אומרת, הוא מצד אחד ייחס לזה גם זמניות, אבל גם על זמניות, כי ההכנה היא למעלה. יש פה חידוד חסידי שהוא אמיתי. חסידים אומרים שהם רוצים ללמד זכויות על כלל ישראל, היום יהודי יושב בבורסה, יושב בתוך העסקים שלו, והשמש נוטה לערוב, אוי! לא התפללתי מנחה. מהאוי הזה שלא התפללתי מנחה, אז שרפים ואופנים נבלים. כי מה יש באוי הזה? באוי הזה יש זעקה, כמה ירדתי, אני עסוק כולי בגשמיאס, ויש לי איזה מביר פנימי כזה, יש לי איזה דלת עמות רוחניים, חבל שאני כל כך טרוד ושטוף בעולם העשייה, אני רוצה ללמוד להתפלל מנחה. אז האוי הזה מבטא את ההכנה שאין לה שום יחס, אבל היא בגדלות יותר גדולה. זה הסיפור בפי חסידים עממיים. מוסיפים המתנגדים, וכשהיהודי הזה עומד להתפלל מנחה, אז כל השרפים בורחים. למה? כי הוא ממשיך את הביזנס שלו. אז האמת היא זה נכון. במתח הזה שבין אוי, עוד לא התפללתי מנחה, לבין השרפים שבורחים, זהו המתח בין האידאה לבין הביצוע. אנחנו כולנו מצטערים עם אותו יהודי שמבריח את השרפים, אבל היהודי הזה הרי גם יצר את החלל שהשרפים יבואו לפה, כי הוא אמר, אוי, עוד לא התפללתי ממך. זאת אומרת, יש פה איזה דיאלקטי, איזה מתח פנימי בין הרצון לבין הגשמתו. אבל זהו המתח שבין יום הכיפורים למחרת. זהו הפתח של בין, אני הולך לתת מחציס השעית, איי, 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 הרי אתה נותן, נתת. שמחת בית השואבה, דוגמה נוספת, שמחת בית השואבה. מה הייתה שמחת בית השואבה? מתי קיימו את המצווה? את המצווה של שואבה, שהיו מביאים בתמיד של שחר, בימי סוכות, היו מביאים מים על המזבח. יותר מזה, אם המים הללו נשפחים, אפשר להביא מים מהברז. כך כתוב ברמב"ם. מה עשו בלילה לפני זה? בלילה לפני זה כל הלילה רקדו. ומי? גדולי ישראל עם אבוקות, עם אקרובטיקה, פלא פלאית. לא חשוב עכשיו היסודות של תורה שבעל פה, היסודות של שמחת החג. הרי לך, וזה דבר שאמר גם האדמור מגור וגם הרב קוק, שניהם במקומות נפרדים, שרואים שהשמחה, שההכנה גדולה מהמצווה, שהמצווה היא לספוח יין על שאיבת המים מנניח מכשירי מצווה, נעזוב עכשיו את הצדדים, ההגדרות ההלכתיות. אבל הרי אתה רואה, מי שלא ראה, ששם שואבים רוח הקודש, ממה שאבו רוח הקודש? שאבו רוח הקודש מההכנה למצווה. היא הייתה הכשרה באמצעי למעשה ניסוך המים בתמיד של שחר. אנו מבדילים בין מעשה המצווה ובין הכשר מצווה. מעשה המצווה היא התכלית, הכשר מצווה הוא אמצעי לתכלית. התכלית מוגבלת ונתונה במסגרת מצמצמת. ההכשרה וההכנה היא בלי הגבלה. מפורסם הוא האמרה של שמחה בוני מפשיסחה. הבוחר בשירי זמרה, אז הוא ניקט קצת אחרת. כאן אומרים מסתבח ככה, ככה, אבל מי שאומר ושומע, אז הבוחר בשירי זמרה. מה פירוש הבוחר בשירי זמרה? אתה רוצה להגיד? ואתה אומר? אז אתה מבצע. אבל נשאר לך שירה עם בלב. נשאר לך משהו שלא הצלחת לבטא. בזה הקדוש ברוך הוא בוחר. הוא בוחר בשירי זמרה בשיריים שנשארו לך ולא הצלחת לבטא אותם. כי זה נשאר עוד בגדר של ההכנה. אז זה כבר גדר אחר לגמרי. כתוב בהגמרה במגילה כתבה שהחסברוש אמר לתלות את המן על העץ אשר הכין לו. אז יש בספר ריח דודאים, שזה של האדמור בעל בני שכר, ספר בהלכה על מסכת מגילה. אז הוא אומר, הגמרא אומרת, תנא הכין לו לתלות את המן על העץ שהוא הכין לעצמו, למרות שהפשט הוא שם שהוא הכין למרדכי. שמעתי בשם הרב הקדוש מברדישב, מדכתיב הכין ולא כתיב עשה, משמע היה צורך לעשות הדבר בהכנה. כאין מצווה שמן הצורך לעשותה בהכנה. עבירה נעשית פתאומית, לא הכין, ומצווה כעביד, על כן נעשית בהכנה. אמן לא היה מודע לזה שהוא עושה מצווה. הוא מכין עץ לתלות את זרו של המלא. אז זה מצווה. אז המצווה הזאת התגלגלה לידי אמן והוא עשה את זה. ורצונו לומר, ידוע, מן השמיים ידעו שלא צורך מצווה, וסיבב השם יתברך שיהיה נעשה בהכנה, כי כל דבר חשוב עושים את זה בהכנה. כנראה שהאדמור מגור בעל אמרי אמת התייחס לדבר הזה, אבל זה מופיע בליקוטים, בקרב אמרי אמת ליקוטים בעמוד 132. תנא, לא הכין. איתמר הרבי מאלכסנדר אומר, שהיה קשה להתנא, הלא הכנה שהיה רק לדבר מצווה, כמו חול מכין לשבת. ומה שייך לשון הכנה על העת שנועד לצאת עליו את מרדכי? אך כאשר לא הכין הרי זה מצווה, ושפיר שייך הכנה. והוא אומר, והוא צירב, וזה מה שיש לפרש גם אצל בלעם, כתוב, הכין לי בזה שבעה פרים. וקשה, מה שייך לשון הכנה אצל בלעם? אולם איתה שבשכר 42 קורבנות שקריב בלק הרשע, זכריית המנורות, אם כן שפיר שייך לשון הכנה. הכנה משיחית, הכנה למשיחיות זה, והכן לי בזה. התורה, אף אחד לא היה מודע לכל הסיפור הזה, אבל התורה הרי ידע שהפעולה הזאת של הרשעים הללו, של בלק ובלעם, היא הכנה שמסוף סוף כל החשבון יצא ממנה גם דוד, וכל מה שמתלווה הרינו ולא אתה, כל אותם ברכות מופלאות, כל המהפך הזה. אז בלי שהם ידעו, התורה קוראת לזה לשון הכנה, כי יש כאן היסודות הללו הגדולים על אלה של הכנה שתהיה בדבר הזה. זה במה שנוגע, אני אומר, זה כמה וכמה דוגמאות להכנה של מצווה. אבל גם אלול הוא הכנה. כולם מצטעצים בפתגמים של הרב קוק על החודשים. באלול הוא אמר, היא ההכנה לתשובה הכללית של כל הסופה. אז נעזור עכשיו את ההמשך של זה. אבל הוא ראה את האלול כיסוד של הכנה. יסוד של הכנה ש... מבחינה הזאת יש לאלול יש פתגם העולם, מיטב החג ההכנות. העומק הפסיכולוגי של הפתגם הזה גם הוא אותו דבר. אתה מתכונן, אתה נמצא בעולם הרוח. לכן חודש אלול הוא ביוד, הוא כולו פנים, הוא כולו דבר שהוא כולו ביסודות של העיון ההגותי ולא בביצוע של הדבר הזה. כתוב במדרש של השבוע, שאולי בעזרת השם עוד נעסוק בו, אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, בפרשה. אז אומר המדרש, לעולם ייכנס אדם שני פתחים ויתפלל. זה הגמרא בברכות. אז כולם מרגישים שבשני פתחים הללו להתפלל יש הרבה יסודות, מה הוא התכוון בזה. אז האדמור בעל אמרי אמת כתב בשנת תפריס המחבר בדיוק לפני 100 שנה, הבא מתכוון להיכנס דלת לפנים דלת, ראש השנה הוא זמן תפילה וצריך להכין עצמו לזאת באלול. היסוד של ההכנה האלולית יסודה בדלת לפנים דלת. נכנסת כבר לדלת, נכנסת, אבל איי, אני עומד להיכנס. האמת היא שגם בתפילה עוסקים, כתוב, נזכר גם ביסודות בהלכה, לא לשנות מניגונים, כל פנים ניגונים בסיסיים. אחד מנגן, בסוף הוא אומר המלך, מה אתה עושה? בתפילה ברמה, מה הוא עושה? זה הכנה בחזרת השץ באבות. מה טבעם של הסלסולים הללו? הסלסולים הללו הם ההפנמה של לפני, עשית. כי אין זה... כשנכדו של רבי קבייגר נתפס לחסידות קוץ, אז לפני שהוא חזר הביתה, אז הוא נכנס לרבי ואמר, סבא ישאל אותי למה מאחים בתפילה, מה אני אגיד לו? אז הוא אמר לו, תגיד לו שהדין הוא שאתה שוחר פועל לכתוב עצים כל היום, אז והוא התייצב לעבודה בזמן, אבל איך שהוא התייצב לעבודה התחיל לחדד את הסכין, וכל היום חידד את הסכין, ובסוף הוא נתן מכה אחת וקרט את העץ. הוא מקבל שכר בשביל כל היום כולו. כאן עוסקים כל היום בלהכין את הסכין. אנשים בעלי מדרגת. כי יוצא בזה, יש עוד סיפור שצריכים להיזהר, לשמוע אותו ולדעת מה לקחת ממנו. אותו אדמו"ר, שהיה צעיר, בא אצל הסבא הרב טוויגר להתפלל בראש השונה. ואיך שהתחילו להתפלל, אז רבי טוויגר שולח ואומר לו, לבלה, עומדים להתפלל. אז הוא אמר לו, סבא, אני עוד לא מוכן לתפילה. הגיעו להמלך, הוא חוזר על זה, הגיעו ל-18, הגיעו לתקיעת שופר, הוא אומר לו, לבלה, תוקעים בשופר. מסתבר רבי טוויגר מקריא, על כל פנים, שרבי טוויגר יוצא ידי חובה בתקיעות האלה. אז הוא רוצה, הוא אומר, סבא, אני לא מוכן. בגיל מבוגר, כשהוא היה אדמור גדול, אז הוא אמר, איפה היה השכל? סבא רבי טוויגר, רבם של כל בני הגולה, גאון הדור, קורא לי להיות על ידו, ויכולתי לשמש אותו ולראות אותו וללמוד ממנו, והיה לי שכל ולא נכנסתי לשמוע. ובבת אחת אומר, אבל איפה לוקחים את העזות האמיתית, שסבא רבי טוויגר קורא לי, ואני חושב שאני לא מוכן ואני לא נכנס. זה עוד פעם אותה דיאלקטיקה. זאת אומרת, הוא הרגיש שהייתה לו אמת פנימית, הוא מצטער שבגיל צעיר האמת שלו לא הייתה שלמה, כי האמת השלמה היא להיות על יד סבא אחרי הכנות ראויות. אבל בסיפור הזה אתה שומע כמה משקל יחסו אנשים בעלי מדרגה להכנות, אם אכן הם הכנות אמיתיות. ויש דרים מה עושים, לא סתם הוזים והוגים, אלא באמת אומרים את הלשם ייחוד, אבל אומרים אותו עם כל הכוונות שישנם בדברים האלה בפנים. יש מכתב, אני חושב מכתב שמכתב ערב ראש השנה של האדמור מפשיסחה. שם יש משפט אחד שהוא כולל את כל היסוד שאנחנו אומרים. הבינה תגדל מן המעשה. מעשה מעשה, הבינה, ההבנה בדבר הזה היא גדולה יותר. עד כדי כך, למשל, שהאדמור בעל בית ישראל נימק את השם שבת הגדול על שם הדבר הזה. מה הגדולה של השבת? כי המעשה של יציאת מצרים, המעשה של קורבן פסח, המעשה של אכילת מצה, יעשה באמצע השבוע. שבת שלפני זה, מה הגדולה שלה? הבינה תגדל מן המעשה. עומדים לצאת ממצרים. המחשבות הגדולות הללו על מה שאתה עתיד לעשות, כי המחשבה גדולה מן המעשה. כשאתה נמצא במישור, אתה נמצא בעולם של המחשבה, שם הדברים הם לא מוגבלים, ושם אתה יכול לחולל נפלאות, שכמובן כתוצאה מזה גם המעשים הללו יהיו אחר כך שונים ממה ש יהיו אם לא היו כל ההכנות הללו. שם באותה גמרא בברכות למדלף, שהגמרא לומדת משם שצריכים לכוון אדם דיבול לשמיים, אז הסיכום של הגמרא, זכר לדבר, סימן לדבר. תנו רבנן, מתפלל צריך שיכוון לדבר לשמיים, אבא שאול אומר, סימן לדבר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. אז כתוב ברבנו יונה שמה, צריך שיכוון את ליבו לאמירת המילות, שידע מה הוא אומר, ומה דאמר סימן לדבר ולא אמר שהוא ראיה, מפני שעיקר הכוונה שהוזכרה בפסוק אינה על כוונת אמירת המילות. ודאי, צריך ללמוד את המחזור, וצריך להבין פשוט פשט במילים, וצריך להבין מה שאומרים, אחרי סתם צפצו והזרזיר. אבל חוץ מהכוונה, בהבנת המילות, אז הוא למד פשט, זה על כוונת הלב, מה שכתוב, שיכוון לי פה כוונת הלב, וזה לשון הבא, נראה דעד אמר סימן לדבר, לפי דקרא משמע דאין ביד אדם לחבל ליבו לשמיים. הרי שאלנו, היה צריך להיות כתוב, תכינו לבבכם, תכין לבם הרזוי פנייה אל מי שאמר אחר כך, תקשיב אוזניך. אז זאת אומרת שיש פה איזה דבר שנשמע נורא סותר. אתה מצפה שהקדוש ברוך הוא ישמע את פניותיך, ואתה תולה את האפשרות שישמע את פניותיך, אם אתה, הקדוש ברוך הוא, תכין את הלב שלי. זאת אומרת שהליבה דאמת, כוונה, הכנה אמיתית, זה גם כן מתנת שמיים. וגם על זה גוף אני מתפלל, כך אמר רבה. שרי אמר, תכין ליבם דמשמע, אם תכין ליבם, אז תקשיב אוזניך, כפרש רשי, אלמה, וביד הקדוש ברוך הוא להכין לבבם שיכוונו לתפילה. ואיל מלא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, לא היה יכול לכוון את ליבו. וזהו סימן לדבר שיתעורר האדם ויסכים לכוון. אז מה דורשים ממך? שתרצה. שתשאף. שתכיר את מגבלותיך, ואף על פי כן אתה תצפה לדבר הזה. כי אז ודאי הקדוש ברוך הוא עוזרו, כי הבעל היתר מסיים בידו בדבר הזה. אם אכן בני אדם מכירים שהדברים הללו נתונים בסייעת הדשמיה שלהם, ואם לא, הוא לא זוכה לזה, אז יכול להתקיים בו מה שנאמר במדרשים הללו. תכין ליבם תקשיב אוזניך, אמר רבי יהושע בן לוי, אם הניבו שפתיו של אדם בתפילה, יהיה מבוסר שנשמעה תפילתו, שנאמר בורא ניסים שפתיים. אם כיוון ליבו בתפילה, יהיה מבוסר שתהיה נשמע תפילתו. זאת אומרת, כולם מצפים שהקדוש ברוך הוא יענה, אבל כאן הגמרא רומדת מה הפטנט שבעזרתו אתה מצפה, יש לך סיכוי שתתקבל תפילתך, אם אתה תכוון כהוגן. אבל שאול אומר, אם כיוון אדם את דעתו בתפילה, יהיה מובטח שתפילתו נשמע, שנאמר תכין ליבם תקשיב, ואין לך אדם וכו' וכו' שקיים את תפילתו בדבר הזה. יש בלי ספק הרבה הרבה מפריעים לכוונת הלב, הרבה מפריעים להכנת הלב. ואנחנו ראינו שהצד הלשוני שווה כאן וכאן. היו מקומות, שתום, גם עכשיו ישנם, שהיו עוזבים את המסחר, היו עוזבים את החנות, היו עוזבים את זה, היו נוסעים לישיבה. היו נוסעים לישיבה לאלו. יש מקומות, גם במחוזותינו, שגם אם אתה לא יכול להשתחרר אני מדבר על אנשים שלא תורתם אומנתם. אנשים שעמלים לפרנסת ביתם. אז בעלי מדרגה לוקחים חופש לעצמם כל החודש, פעם יום בשבוע, כמה ימים אחרי הצהריים, להיכנס לישיבה. אני זוכר עוד כשהיינו בבית המדרש הישן שם בבתי מחסה, היה מקום מצומצם והיו כמה אנשים בעלי מדרגה מהרובע שהיו באים, שניהם כבר לא בחיים, בתחום חיי המעשה נפל. ועברתי, אז קלטתי, אני מתכוון בסוף תפילת מוסף בראש שנה, שיחה בנושא, נו, מה אתה אומר? הייתה תפילה טובה, מה אתה אומר? נו, נו, מה הפלא? הרי חודש ימים הם התכוננו לזה. אני שמעתי בדברים, בדו שיח הזה, מצד אחד הם סמכו בחלקם, אחד היה מהנדס, אחד היה אדריכל, אני יכול להגיד גם איזה, אדריכל שיינברגר ואדריכל ישעיהו אילן. שניהם היו יהודים שהיו מתפללים בישיבה. אז הוא אומר, חודש ימים הם התכוננו לזה. הם חודש ימים, אז אנחנו באנו, תפסנו טרמפ על העגלה הזאת. הם הסבירו בצדק גמור שהתפילה הייתה בישיבה כיוון שהייתה הכנה. קודם כל הייתה הכנה טכנית. כמו שכתוב, יסביר אדם תפילתו, זה מה ש... מפורסם בלוח המודעות של מוצאי שבת, רוצים לשבת קצת, לחזור על ניגונים, לשנות ניגונים, להכניס כל... כן, זה חלק מן ההכנה, אבל זה חלק מההכנה, כמו שאמרנו, שזה גם יסוד של הכוונה. ואחר כך גם ההכנה הנפשית, ההכנה הנפשית. אז יש יהודים, היו יהודים, ויש גם בימינו. עכשיו סיפרתי כבר על רבי צל גלאזר, הנכד שלו חי פה בירושלים, בן בנו, שמראש חודש אלול עד מוצאי יום הכיפורים לא היה מדבר. ויש יהודים בעלי מדרגה שחוזרים על ים היום. הנזיר, אני זוכר כמה פעמים נכנסתי לקבל ברכת השנים בהנזיר, אז הוא ישב, הוא יכול, היה רק כותב לי. אבל היה מספיק רק לראות אותו, לא היה צריך שום דבר, היית רואה פנים של אלול. רבי צל גלאזר, אחרי שהתאלמן, נסע אישה שנייה, צעירה ממנו. כשאני הגעתי לירושלים לפני 50 שנה, יועד עוד הייתה חיה. אז שם בגאולה. אז פעם אחת היא חלתה. אני אומר, היה לי בעיה באוזן או משהו כזה. אז הוא הלך איתה לטיפול הרפואי, הוא חייב ברפואתה, הוא חייב בכתובה. והוא לא דיבר. אז הרופא ראה איש מבוגר ואישה צעירה יחסית. אז הוא אמר לה, שרחמנות עלייך, התחתנתי עם איש אילם. הוא חשב שהיא... מה יעשה אדם אומנתו בעולם הזה? יעשה אילם. רבי צל"א עשה מה שהגמרא אומרת. זה היה גם כן חלק של ההכנה. אז אולי כל אחד יכול לעשות, אני לא יודע, אולי רק עד אחרי תפילת שחרית לא לדבר, אולי בסדרים לא לדבר. אנחנו לא רוצים לתת פה רצפטים. חוץ מזה, רצפטים כאלה שנותנים, הם לא עוזרים כשהם באים מלמעלה. הם יכולים לעזור כשזה בא מלמטה. כל אחד לפי משהו, אולי בסדר השלישי לא לדבר. להתחיל. כל אחד במדרגה שלו יעשה מה אפשר לעשות כהכנה, מה אפשר לעשות כמשהו שאתה מתכונן לדבר שאתה יודע מה מצפה לך. ואני לא מדבר עכשיו על יראת הדין, אני מדבר על הקירוב הגדול, על ההתקרבות. רוצים המלך בשדה שימר בשדה, זה ישיר מה שישיר, מה אין אף כמיני. המתכוונים שאתה רוצה להתקרב אל העולם הפנימי, ולהתקרב אל העולם הפנימי אתה צריך הכשרה לדבר הזה. בנוסח האשכנזי חיברו גדולי הדורות פיוטים. אחד, רב שמעון בר יצחק, מבני דורו של רבנו גרשום מאור הגולה, עוד לפני רש"י, כתב כמה, מה שנוהגים לקרוא בלשון המקצועית, קורבות. דהיינו, מתוך הנחה ש-18 זה קרבה, זה קרבה לפני הקדוש ברוך הוא, והקורבות הללו מחולקות לקדושות וכו' וכו', בהתאם למקום שבהם הם מופיע. אז בתוך מערכת הפיוטים הזאת ישנם גם פתיחות לשליח הציבור. אני מדבר על הנוסח האשכנזי. אז אחת הפתיחות לתפילת עמידה של היום השני, זה מה שמקובל ברוב תפוצות ישראל היום, והחזן מנגן את זה שוב במנגינה מקובלת. עתידי לחננך בלב קרוע ומותר, בקש חכמים כי אני בפתח. וכל קטע מהפיוט הזה מסתיים בפסוק מהמקרא, וזה כמובן האומנות של גדולי הפייטנים הראשונים והגאונים, שהכניסו פסוק, והפסוק הזה נכנס טוב מאוד בדבר הזה. אז באותו פיוט לראש שנה ביום השני כתוב שמה, לחנותך לחלותך שלחוני מקלות עמונך. טוב, שדיח. תכין ליבם, תקשיב אוזניך. כל מה שנה, רש"י, כתלמיד תלמידו של רבי שמעון בר יצחק, זה, כשהוא כתב, הוא קיבל את המסורת הזו מרבנו גרשום. תכין ליבם, תקשיב אוזניך, מה הוא אמר? אומר, אני שליח לפרוס את... לשטוח את הבקשות, ועכשיו אני מבקש בקשה נוספת, תכין ליבם, תכין ליבם כדי שתקשיב אוזניך. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא רוצה למלות את המשאלות, הוא רוצה להקשיב, אבל יש תנאי בהקשבה הזו שתכין ליבם. הדברים המתבקשים למעשה מכל זה דברים פשוטים מאוד. קודם כל אנחנו פורסים את העירייה הגדולה ורואים שאכן באמת ההכנה למצווה נגד המקובל היא באמת מיוחדת במינה, מפני שכמו שהרטב"א הניח שזה מסגולות הנפש, וסגולות הנפש הם הנפש, זה אנחנו מדברים על נפש ולא על גוף. הנפש זקוקה לפרנסה משל עצמה. הפרנסה שלה זה ביסודות רוחניים, ויסודות רוחניים צריכים לתת לה את הרוחני הזה. הנפש לא תמלא בכל מיני דברים צדדיים, היא תמלא רק אם נותנים לה את מין התזונה של עצמה. המשלים המפורסמים שיש בדברי חז"ל, שום דבר אחר לא מספק אותה, יספקו אותה רק היסודות היהודיים. אפשר עוד היום לפגוש יהודים מבוגרים, אני זוכר, אני הייתי חודש ימים בישיבה פלוינית באלול, אני נסעתי לאלול למקום פלוינית, עזבתי את הכל. והיהודים הללו מתרפקים לא רק בזיכרון נוסטלגי, הם מתפרנסים גם ברוך נהיה שלהם היום מאותו אלול שהיה. פה הקדוש ברוך הוא באמת, אני יש לי ראיה שאני צודק. מה ראיה? פוגשים אותי בוגרים של הישיבה, אומרים, איי, 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 איך היה אלול ההוא? והאמינו, היו תנאים פחותים מבחינה טכנית ממה שיש פה היום. באמת, פה הכל באמת. קולר, קולר, מה עוד? חמים, חמים, קרים, קרים, מה אתה רוצה? את כל התנאים הטובים נותנים, אבל זה לא מסביע את הנפש. זה רק תנאים טכניים, חיצוניים, כדי שהנפש תוכל להתרכז בעולמה הפנימי. ועולמה הפנימי הוא ההכנה, ההכנה כמו שאתה עשית, עשינו חשבון, פסח, שקלים, פורים, ראשון אלול, סוכות, איפה שאתה נוגע יש מגוון מפליא שמחזק מאוד את ההנחה הזאת. שנכון הוא שההכנה הזאת קיבלה הדגשה מיוחדת במינה במחשבה החסידית. חוגרים אבנה, היכון לקראת אלוקיך ישראל, היכון גם הכנה, גם כדי שתענה בכוונה, אבל זה גם חלק מן ההכנה. זאת אומרת, כל הפעולות הללו הם הכנות. העולם הזה זה הכנה לעולם הבא, אלול זה הכנה לראש שונה, כל מה שאנחנו עושים זה הכנות ל, אבל הן הכנות מיוחדות במינם, שכאמור צריך לבקש עליהם סייעת דשמיא, תכין ליבם. אם אכן אתה אומר את זה בלב שלם, אז יש לך הבטחה שתקשיב אוזניך.